עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין דוד פורר, לשעבר מפרקליטות המדינה, ואלן דוד.
צהריים טובים.
אלן, ואני רוצה לשאול אותך, אתה בטח שמעת את הדיון שהיה פה קודם, ואת הוויכוח בין הראל לבין יהודה, עד כמה באמת הדברים האלה, שמצד אחד יהודה אומר זה קטנות, מצד אחד הראל אומר זה הדבר הכי משמעותי בכל הסוגיה הזאת, עד כמה זה באמת לדעתך ישפיע על כל הניהול של המשפט?
אין דרך האינדיקציה טובה איך להתייחס לפרשנות משפטית, כי נגיד אם זה היה פרשנות בפיזיקה, לא היינו מבינים כלום, היה פרשן, היה בא אומר משהו, mm-hmm. נכון או לא נכון, אוקיי. אז היה את השנתיים הראשונות של משפט נתניהו, שבו עסקו הרבה מאוד בתיק השוחד, ואני התראיינתי בקבוע, היו פרשנים אחרים שהתראינו, אני אמרתי כל שבוע אין ראיות, אין ראיות, אין mm-hmm. ראיות, כי לא הובו באותו שבוע ראיות לטובת התביעה, אלא הובו הרבה ראיות דווקא לטובת ההגנה. אחרי שנתיים בא בית המשפט ואמר, פחות או יותר את מה ש... אני אמרתי ואמר, עד עכשיו הפרקליטות לא הביאה ראיות לאישום השוחד, ולכן כדאי לפרקליטות לשקול לרדת מהאישום הזה. Mm-hmm. עכשיו, לגבי התיק 1000, התיק של הסיגרים, השמפניה, קודם כל צריך להבין מה העבירה. העבירה היא הפרת אמונים. Mm-hmm. אין הגדרה בחוק להפרת אמונים. הפרת האמונים אומרת ככה, עשית פעולות שהן חוקיות לגמרי, מאלף עטף, קשרות לגמרי, לא עברת על אף חוק. אבל אנחנו מחליטים שלמרות שלא עברת על אף חוק, ההצטברות של הפעולות החוקיות שעשית הופכות את זה למעשה לא חוקי. עכשיו, אי אפשר בכלל לדון בדבר כזה באופן תיאורטי. השופטים בעצמם עוד לא יודעים מה תהיה העבירה. החוקרים, כשהם חקרו, הם לא ידעו מה הרכיבים של העבירה, כי הם לא ידעו להגיד אם מה שהם ימצאו בסופו של דבר יהווה עבירה של הפרת אמונים או לא, כי הם לא יודעים איך תוגדר עבירת הפרת אמונים.
למרות שיש בסיס מהעבר, אנחנו ראינו זה גם במקרה של אולמרט, זאת אומרת, יש מקרים מהעבר שבו אנחנו רואים...
ניגוד עניינים עם נסיבות מחמירות. מה זה אומר? אם אתה הולך לישון שנת צהריים, במקום ללכת למליאה, זה ניגוד עניינים? אם אתה אומר לעיתונאי, אל תפריע לי עכשיו, כי אני רוצה לישון, אני הולך לעבוד,
אבל במקום לעבוד, אתה הולך לישון. המשפט, לא? אנשים שרים וראשי ממשלה הורשעו על הדבר הזה בדיוק, לא?
זו בעיה קשה, כי מה אנחנו אומרים? אנחנו רוצים שיש שלטון חוק. אנחנו אומרים, החוק, יש חוק. עכשיו, החוק, אי אפשר להכיל אותו באופן אוטומטי, כי אז מה אנחנו, יש את האנקדוטה של מיטת סדום, זה החוק, מפעילים אותו באופן שוויוני על כולם, עם הרגליים, אתה ארוך. אם אתה גבוה, חותכים לך את הרגליים, ואם אתה קצר, מותחים את הרגליים כדי שתתאים למיטה. אומרים, לא, צריך שיקול דעת בהפעלת החוק. מי מפעיל את שיקול הדעת? בית המשפט מפעיל את שיקול הדעת. מצוין. לכן לדוגמה, אני חושב שבית המשפט, בתעמיד, צריך להיות הכי חזק, הכי עצמאי, הכי בלתי תלוי, הכי לא קשור לשום מערכת אחרת. כדי שהוא יוכל להפעיל באופן עצמאי את החוק. אבל לבית המשפט יש שיקול דעת. יש איזושהי ביקורת ציבורית על שיקול הדעת. אבל
כן, אבל אם אנחנו אומרים פה שמדובר בעניין ברירני, אז ההיסטוריה מראה לנו שבנוגע להפרת אמונים זה לא כך. זאת אומרת, בנימין נתניהו לא נמצא באיזושהי פוזיציה אחרת בנוגע לעבירה הספציפית הזאת ממה שהיו שרים אחרים, ראש ממשלה.
לא, אבל יש בכלל בעיה עם
סליחה. הוא כן, כי הנסיבות הן כאלה שהפעולות שהוא נביצה הן פעולות שהן חוקיות, אין טענה על העבירה על חוק אחר. לא נטען, הוא לא מואשם בעבירה על חוק המתנות. עכשיו, זה נכון שאפשר לה, יהיו גם אחרים שהוא אשמו או הורשעו בהפרת אמונים. גם שם יש בעיה.
קרמניצר כתב נגד הפרת האמונים, קרמניצר מהמכון, כי זה עבירה, צל.
תהיה איתי רגע, עוד השלב הבא אחרי בית המשפט, זה הפרקליטות והמשטרה, הם צריכים להחליט. איך לחקור? באיזה אמצעים? האם זה מוצדק לעשות איכונים על ההובלות של הסיגרים והשמפניה, או שזה לא מוצדק? אולי המשאבים לא מצדיקים, אולי צריך להקצות משאבים לנושא אחר. האם זה מוצדק לעשות האזנות סתר? האם כשעושים האזנת סתר וקולטים שיחה באופן לא מכוון של נתניהו או מישהו שקרוב אליו, אז האם מותר להשתמש בחומר הזה בגלל חומרת המעשים והחשדות? יש מרחב שיקול, האם מוצדק לבקש מעצר עם פשפשים, האם מוצדק לעשות חיפוש ולתלוש טבעות, האם מוצדק להביא את האמא או הסבתא כדי להפעיל לחץ, יש מאות פעולות
אפשר לשאול שאלה?
שיקול דעת.
פורר, וזה הוויכוח שלי עם שפר. שפר בא ומה זה המשטרה. אני אתמול בדיוק היה לי ויכוח בתוכנית בין, אתה מכיר אותו, מאיר ארנפלד, עורך דין מאיר ארנפלד שהיה ביחה, לבין ברדוגו. ברדוגו האשים את השוטרים, ומאיר שהיה שוטר אמר, שמע, השוטרים רוצים איקס על הזה, אבל בסוף, כל מה שהם עושים חייב לבוא באישור הפרקליטות. בסוף, מי שמלווה, מי שנותן להם, זה מותר, זה אסור, זה תעשה, זה הפרקליטות. אני שואל אותך, בתור מי שהיה פרקליט מלווה, מי צודק?
כולם צודקים. הבעיה העיקרית היא שאתה לא יודע, יש מערכת שיש לה שיקול דעת, והיא לא נותנת דין וחשבון לאף אחד. זאת לא שאלה לגיטימית, לא מגיע לך שתדע את התשובה. אנחנו משלמים להם את המשכורת. מי מפקח על הפעלת שיקול הדעת? מי מפקח על הפעלת הסמכויות? איזה שר יש לו אחריות מיניסטריאלית לפעולות?
אז מה היית עושה עכשיו? זאת אומרת, זה כבר מאוחר מדי, ואנחנו מדברים כבר על היסטוריה שהעבירה הזאת היא קיימת, והיא לא טופלה על ידי הכנסת והמחוקקים, ועכשיו אנחנו נמצאים במהלכו של משפט.
שזה התיק שהפך להיות בצורה מגוחכת התיק המרכזי. הם אמרו תיק אלף אנחנו מרשים. בסדר, בוא נראה.
יכול להיות, אבל מה עושים כרגע?
האם מעניין אותך לדעת האם לפני 15 שנה נתניהו קיבל סיגרים ושמפניה? על זה משקיעים עכשיו משאבים? על זה מנהלים משפט? קיבל שני סיגרים, קיבל שלושה סיגרים, ישן שניים ביום, שניים בשבוע. זה באמת, אתה מסתכל ואומר, לא יכול להיות שבזה המערכות שלנו מתעסקות עכשיו, שמוציאים מאות מיליוני שקלים, מוציאו
כן, על החקירה. לא, זהו, אם הייתה תמורה, זאת אומרת, אתה יודע, בהתחלה, זה כבר עניין של שוחד,
אבל הם לא הציעו שוחד, וזה אחד הדברים.
אני חושב שהפרקליטות היא שגתה, כשהיא לא נענתה לבקשתו של בית המשפט, לשקול ולשבת, וצריך לראות, עכשיו כל דבר אפשר להגיד, לא, אני יש לי סמכות, אני לוקח את הדברים עד הסוף, שבית המשפט ייתן פסק דין בעוד שנתיים שלוש, ועוד יהיה עירור בעוד שנתיים שלוש, ו-2030 נוכל לדון האם הפעולות שנעשו ב-2015 הן תקינות. הרי שים לב שכל זמן שהמשפט מתנהל, מה אסור לבדוק?
את הפרקליטות, את הפגסוס.
ולא את הפגסוס. לוועדת הפגסוס אין סמכות לדון בכל מה שקרה בהקשר של הפגסוס, בהקשר של תיקי נתניהו, כי כל הזמן שהתיק תלוי ועומד, אי אפשר. וגוף הביקורת על הפרקליטות לא יכול לבדוק שום פעולה שבוצעה במסגרת החקירה.
אין גוף ביקורת אמיתית על הפרקליט, כן, אבל הוא לא אמיתי.
גם הגוף שיש, אין לו סמכות, בכלל אין סמכות, זה לא עניין של שיקול דעת אם הוא רוצה לבדוק או לא, אין לו סמכות. לבדוק הוא לא כל מה שהתיק תלוי ועומד.
עובדי פורר, עובדי פורר, לך יש אמון, כפי שאמרת בתחילת השיחה, יש אמון במערכת המשפט. זאת אומרת, אם באמת כל המצב הזה הוא בדיחה.
חצי דקה, תסיים את השאלה שהוא יענה.
בסופו של דבר, בית המשפט יכול לראות את זה, להפעיל שכל ישר ולהגיד, טוב חבר'ה, זה כלום ושום דבר, נקסט.
נכון, רק אין לבית המשפט סמכות לומר את זה, אלא בשתי נקודות זמן, בסוף פרשת התביעה, ששם הוא יכול לדון בזה במסגרת
הגנה מן הצדק,
או במסגרת no case to answer, או הגנה מן הצדק, שזה אפשר בכל שעבור בסוף המשפט. אבל בית המשפט, הוא לא יכול לבוא עכשיו
ולעצור את המשפט
ולהגיד אני עוצר את המשפט.
זהו, נגמר לנו הזמן. עורך דין פורר, תודה רבה לך על התשובה המרתקת.